תשע שורות מלמטה. תשע שורות מלמטה. הדרך הארוכה. כן? כלומר, מה זה הדרך הארוכה? הוא הסביר שמכיוון שאנחנו עם נצחי, עם שמקיף את ההיסטוריה, לכן המשימות שלנו הן משימות ארוכות. ולכן גם אנחנו מסוגלים לעשות הרבה פשלות, וזה לוקח הרבה זמן גם לתקן אותן. כן? כלומר, לפעמים אנחנו עושים טעות שמשפיעה במשך 500 שנה, ואחרי זה עוד 500 שנה כדי לתקן את הטעות, אבל זה מתאים לאורך תקופת חיינו. הדרך הארוכה שואפת להקמה גמורה לתחייה אותנו ואת כל אשר לנו, צרור לא ייפול ארץ. אנחנו לא רוצים להחסיר שום דבר. תגיד, צרור לא ייפול ארץ. למשל כתוב ביחזקאל שתהיה חלוקה חדשה של 12 השבטים בטריטוריה של ארץ ישראל. יודע, איך זה אפשרי בכלל? היום כל אחד נמצא במקום אחר. האם בכלל הדבר הזה הוא אפשרי? כן, זה ייקח זמן. בסוף נגיע גם לזה. קו אחד מקווי קלסטר פני לאומנו לא ניתן למחוק. הננו חזקים מרוח הזמנים, איתנים מכל איתני תבל. הננו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. לפי העיקרון הנקרא עליית הדורות. נכון? עליית הדורות, שככל שהדורות מתקדמים, אנחנו הולכים ומתעלים. המושג הזה עומד בסתירה למושג אחר, מפורסם יותר, ירידת הדורות. איך זה מסתדר? או ירידת, או עליית. ירידה לצפלית. אתה אומר, זה כבר תירוץ. ירידה, צורך עלייה. אפשר. האמת היא זו מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר. תורת הנגלה מלמדת שיש ירידת הדורות. תורת הנסתר מלמדת שיש עליית הדורות. ואיך נאמר את זה כך? שבאופן גלוי אנחנו חלקים יותר ויותר קטנים של משהו שהוא יותר ויותר גדול. כי נשמת הכלל הולכת ועולה, הולכת וגואה. ולכן, למשל אפילו בתחום המדע, ניקח תחום פשוט. היום ילד בכיתה ו' יודע דברים יותר נכונים ומדויקים על העולם ממה שידע אריסטו גדול החכמים בימיו. כן, אריסטו היה עם ראש פצץ, ענק, אבל הדברים שהוא הבין על העולם היו בלתי נכונים בעליל. ואילו ילד בכיתה ו' יודע הרבה יותר ממה שאריסטו ידע. האם זה אומר שאותו ילד יש לו אותו גודל אישיות כמו אריסטו? ודאי שלא. אבל הוא מחובר לתרבות כללית הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מעמיקה. ואם זה נכון בחול, קל וחומר נכון בקודש. נשמת האומה הולכת וגדלה, ולכן אנחנו שייכים לתכנים יותר ויותר גדולים. עכשיו, אם אנחנו מחברים את שתי ההכרות כאחד, ירידת הדורות ועליית הדורות, ביחד, זה יוצר לנו תמונת פרבולה. פרבולה זה ירידת צורך עלייה. כלומר, איזה מין קו שהולך ויורד מן הראשית, אבל אחר כך שוב, מנקודת השפל, הולך ועולה. השאלה היא איפה אנחנו עכשיו? באיזה חלק של הגרף? האם אנחנו בחלק היורד? בחלק העולה? נראה לומר שאנחנו כבר בחלק העולה, בחזרה. ולכן, מבחינה מסוימת, אנחנו גדולים מאבותינו באופן יחסי. מובן? כן. זה גם נכון.
ולכאורה בימינו יש יותר דברים ש...
אז זה מצד ירידת הדורות. אבל מצד עליית הדורות, ככל שיודעים יותר, אז כותבים עוד יותר. כי יש גילוי של תורה חדשה. גילוי חדש של תורה, אם נדייק. כן, למשל, כשמשה מת, ניתנה לנו התורה שבכתב. בסדר? יצאנו לגלות, ניתן לנו התלמוד, משנה ותלמוד. חזרנו לארץ, מת הרב קוק, יש לנו תורתו. יש הופעות כאלה של תורה נמסרת בסילוק האור. אז גם פה, כן, אז הננו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. כלומר, המטרה היא מטרה אופטימית, לא כמו מושג תור הזהב במיתולוגיה. המיתולוגיה אומרים, פעם היה טוב, היה תור הזהב, אחר כך תור הכסף, תור הנחושת, תור הבדיל, תור האופרת, תור החרס. כלומר, העולם הולך ויורד, כמו הפסל גם שראה נבוכד נצר. כן, זהב, כסף, נחושת, ברזל וחרס. כן, אז זה לא ככה. כי אחרי הברזל וחרס יש גם עלייה של העולם, ביסום העולם וכדומה. מוסר השפענו רב בעולם. מה? גם בגלות. כן? אבל עשינו, כלומר, בכל זאת, במשך אלפי שנים, מאז אברהם אבינו ועד היום, יש השפעה של עם ישראל בעולם. גם בתחום האמונות וגם בתחום המוסר. והננו נכונים להשפיע עמו, גם כן, עונג וחיים רעננים. כלומר, לא רק מוסר, יש בזה קונוטציה של הכנעת החיים. המוסר אומר, נו נו נו, אל תשתמש בכל כוחות החיים, תגביל אותם. יש משהו מדכא בדבר הזה. אומר הרב, לא, מוסר נתנו, וגם אנחנו נותנים, בנוסף לכך, תוכן חיובי, חיים רעננים. זה אגב הדרכה פדגוגית, כשאתה בא ואומר כל הזמן מה לא בסדר, גם אם אתה צודק, לא ישמעו לך. כי להגיד מה לא בסדר, לא צריכים אותך כל כך. השאלה היא באיזה תוכן חיובי למלא את החיים, באופן שהלא בסדר לא יהיה בכלל נדרש. כן? זה המשימה האמיתית של המחנך. ולכן יש להצטער על כך שלפעמים בציבוריות שלנו שומעים הרבה כל הזמן מה לא בסדר. זה לא שזה לא נכון. נכון שזה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר. אבל לא ככה תבנה את העולם. מה האלטרנטיבה? להגיד מה האלטרנטיבה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, מישהו אומר לי, אל תעשן, זה לא בריא. נו, יש לך משהו אחר לתת לי במקום? כן, זה השאלה. אז מה שאומר כאן, את כל האנוש, מוסר השפענו רב בעולם, והנה אנחנו יכולים להשפיע עמו גם כן, עונג וחיים רעננים. את האנושיות כולה הננו מקפלים ברוחנו בגלוי, ואת כל המציאות כולה במצפוננו. מצפון פה במובן של מה שצפון. כלומר, בגלוי יש לנו קשר עם כל האנושות, בנסתר יש לנו קשר עם כל היש. זה משהו קוסמי. נשמת ישראל היא קוסמית. וכל מה שיש עמנו, ושהיה חי מאז בקרבנו, הכל יהיה מלא וחי, דבר לא יעדר. כן. כוללים. מקפלים הכוונה כוללים. כן, יש... אחד הדברים המעניינים תמיד זה שהקשר בין הפילים לבין היהדות, נכון? והשאלה היא, מה? פילים, פילים. זה היצור הזה עם החדק, ש... כן? אז הפילים והשאלה היהודית, כן? ידוע לצרפתי הגרמני והיהודי שהגיעו לאי בודד שבו יש רק פילים. אחרי שנים שמצילים אותם, הצרפתי כותב ספר על הפילים והאהבה. אחרי 5 שנים, הגרמני כותב 3 כרכים על הפילים והסדך. ואחרי 10 שנים, היהודי מוציא אנציקלופדיה, הפילים והשאלה היהודית. כלומר, אנחנו רואים שיש קשר תמיד בין היהדות לכל דבר במציאות. נכון? והראיה שיש ספר כזה על הפילים והשאלה היהודית. רוחנו איננו ירא מפני הזמנים. תגיד, הזמן שוחק. הוא אומר, לא. הוא יוצר את הזמנים ומטביע עליהם את צורתו. מה זה ש... רוחנו יוצר את הזמנים. זה ביטוי מוזר. יש בתפילות שאנו אומרים מקדש ישראל והזמנים. שמכוח ישראל הזמן מתקדש. טוב, זה הלכה. שבית דין קובע מתי יחול ראש חודש, אם מעברים את השנה או מעברים את החודש או לא. אם כן, יש לישראל מבוא לדבר. אז רק סימפטום, סימפטום משהו אחר. האופי של הזמנים נקבע לפי האופן שבו ישראל תופסים את הזמן. למשל, אם תסתכלו בתנ"ך, כתוב דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות, אשר היה דבר השם אליו בימי יושיהו בן עמון. או חזון ישעיהו בן עמוץ, אשר חזה ידוע בירושלים, בימי עוזיהו. ויהי בימי אחשוורוש. כלומר, יש לנו זמנים, ואנחנו קובעים את סדר הזמנים, דרך איזה חלק של האנושיות שלנו עוברת ההנהגה האלוהית. כשזה ימי אחשוורוש, זה קטסטרופה. לכן אומרת הגמרא, ויהי בימי אחשוורוש, זה לשון צרה. זה צרה, כי מה פתאום ימי אחשוורוש ולא ימי חזקיהו, או ימי יחוניה, או כל דבר. אז הוא יוצר את הזמני, הוא מטביע עליהם את צורתו. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. מהו החומר הריאלי המעשי? מצוות, יפה. שכל מה שתגדל ההתפתחות, יגדל כישרון היצירה, והצד האומנותי הנפלא נותן חיים לעולם, בהגלימו את כל העליוניות שבמחשבה ובשאיפה, בפעולות מעשיות, מוחשות ומוגלמות, שבהן הוא מחיה אותה ומשליטה במציאות. וזה יקום עוד לתחייה בכל מלואו בתחייתנו השלמה. בסדר? זה בעצם סוף הפסקה הראשונה. במילים אחרות, מה אמר לנו הרב? יש לנו תוכניות גדולות, והתוכניות האלה צריכות לצאת אל הפועל, עד פרטי פרטיהן, שזה כולל גם פרטי הפרטים של קיום המצוות. קיום המצוות זה בא לשנות את המציאות, זה לא לעשות את האדם בסדר. כי אדם אומר, אני מקיים מצוות כדי שיהיה לי וי. כן? הסתכלתי על ההוראות ועשיתי מה שההוראות אומרות. ודאי שזאת לא המטרה. ההוראות ניתנו בשביל להגיע למשהו. כן, זאת אומרת, המצוות הן לא מטרה. המצוות הן אמצעי. אמצעי הזה הוא חשוב מאוד. מוכרחים להשתמש באמצעי הזה. אבל זה אמצעי להגיע לאיזה מטרה כוללת. עכשיו, מתוך כך, אנחנו דנים בסוגיה שבימי הרב קוק הייתה משמעותית ביותר, הסוגיה החברתית. מה זה הסוגיה החברתית? מאז המשנות הסוציאליסטיות, מרקסיסטיות למיניהן, השאלה החברתית הפכה להיות אחד המרכזים של המחשבה האנושית בסוף המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20, שזה זמנו של הרב קוק. כן, לא יכולת לחיות בשיח אינטלקטואלי אמיתי בלי לדון גם בשאלות החברתיות, מהו המשטר האקונומי הנכון לפי היהדות וכדומה. חייבים לדון בזה. בימינו זה פחות. כלומר, היום המהפכה החברתית זה כינוי למעמד ביניים מפונק. כן? זה מה שהיום קיים. אבל בימי הרב קוק זה מלחמת המעמדות, הפרולטריון מול הקפיטל. אז אומר הרב, חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. אבל מחדל, מה קטן ודל הוא חייהם, מה גדולה היא הריקניות. הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמאומות, כשאין בהן תכלית נצחית, כי אם חיים עוברים של קבוצות יחידים. כלומר, אתה אומר, נעשה מהפכה. אנחנו נפיל את הקפיטליזם החזירי שרוצה להשתלט על הפרולטריון. אנחנו נשתלט על אמצעי לבריאות. אנחנו נשתלט על אמצעי הייצור של המדינה. ואז מה? ואז מה? זהו. ואז לא, אבל אין אידיאל. אין בשביל מה לחיות. אז החיים הופכים להיות משעממים נורא. כן? יאויין. מה שקרה באימפריה הסובייטית. איך שהחיים הפכו להיות חסרי משמעות לחלוטין. אז משהו, אבל לפחות היה משהו כדי למלא את החיים, זה הוודקה. עכשיו אומר כאן, מה גדולה היא הריקניות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמאומות, כשאין בהן תכלית נצרית, כי הם חיים עוברים של קבוצות יחידים. גם הערך של התעוררויות, חברתיות, כוללות, בייחוד כשבאות בשעון ובהתפעלות המלהבת את הלב ומקדרת את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. אם אין תכלית עצמית נצחית אידיאלית שתוכל להעלות את הכל לכלל הצורות היותר חשובות שיש כוח בהיגיון ורגש עליון ניתן להם, אז כל התנועות אינן חשובות כלום ואינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. אז יחזיק מעמד לכמה דורות, אבל זה לא יחזיק לאורך ימים. אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוהית, אל הטוב הכללי המקיף את כל ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ, אשר רק אותו הקיבוץ האנושי שיוכל להביע את זאת ממלוא הפה של כל פינות נשמתו ביותר בליטה ופיתוח, הוא היותר מתקרב אל השלמות והביטחה בהמשכת מציאותו, ויכול ליתן לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד, לא רק במעמד של תבערת ההרגשות. את אשר לא יוכל להיאמר בכל שפה ולשון, ייאמר ויובע בכל תוקפו במשטר האלוהי החובק כל והניצב לעד. כלומר, במים אחרות, עם ישראל הוא יוצר חברה שהמרכז שלה הוא השראת השכינה. יש במרכז הפוליס היוונית. בפוליס היוונית היה מה שנקרא אגורה. נכון? ומה קורה באגורה? כולם מתכנסים לשם, נכון? נכון? כולם מתכנסים. ושם חיים את החיים החברתיים. מה עומד במרכז מחנה ישראל? המקדש. ולמקדש לא נכנסים. ולמה לא נכנסים? יש מישהו שם שתפס את המקום. ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן. כלומר, יש נוכחות, יש עם מי לדבר. באגורה אין עם מי לדבר. מה? טוב. מה?
אבל אנחנו רואים לפחות עד היום שהציונות מראשיתה היא אנטיתזה ליהדות במובן הזה. יש שרים שממש נלחמים בה באופן נכון, ויש כאלה שאדישים לה יחסים. אז איך זה מסתדר עם זה?
זה לא עוזר. כלומר, הציונות מתנגדת ליהדות והיא יהודית בעל כורחה. כמו שפעם אמר עמוס עוז, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יש רק דבר אחד שהוא לא יודע, עמוס עוז, שהסירוב שלו להיות חלק מן הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי צריך שהגאולה תבוא על ידי החוצפה. כי צריך להשלים את הקודש בכל הממדים האפשריים של המציאות, כולל הממד שמורד בקודש, כדי לחשוף את הקדושה שבטבע. ולכן ככל שיש יותר חוצפה, יותר התנגדות, יותר אנטי דתיות, כך יתגלה יותר ויותר, יותר ויותר הקודש התמון במעמקי הטבע. בעל כורחו, שאלה עושה. ברור? זה אחד הכללים הגדולים ברב קוק, שזה מין, אפשר לומר, הרמוניה כמו בכדור גומי. תקרא לעצמך כדור גומי כזה מאוד גמיש. אתה צובט אותו מפה, צובט אותו משם, נותן לו צורה אחרת מצורת הראשונית, רק אתה עוזב, חוזר להיות בגזבני כמו לפני כן. בגזבני זה אפשרות, כן? או להיות דברים אחרים, אבל בגזבני זה אחת האפשרויות. נכון? טוב, כן.
ככה, למה לא נאמר אותו דבר על...
מכאן לערך של השפן בהבנת תהליכי הגאולה. כן, מה אתה אומר?
קפיטליזם ודברים כאלה
שבסופו
של דבר גם הדברים האלה אנחנו תמיד
לומדים
שיש בהם איזשהו יסוד שהוא
נכון. לכן אתה אומר מה שאומר הרב קוק, שגם הקומוניזם והקפיטליזם בסוף יתגלה בהכרח האור הגנוז בהם. אתה מתכוון למה שהרב כותב בעמוד צדיק ט', נכון? אתה בוודאי מתכוון לזה, אל תגיד לי שלא. אתה מתכוון למה שהרב אומר בעמוד צדיק ת'. לא במודע, אבל זה פרץ בתוך החם, מתוך הסגולה הפנימית שלך, תסתכל. כן, יש שם קריאה גדולה, אתה רואה? עמוד צדיק ת'? כן או לא?
כן.
תודה. כן, אז כן הוא אומר כאן, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. מה זה ההכרח היותר, הפתגם יותר שגור? זה בתפיסה המרקסיסטית של העולם. יש כזה מין היסטוריציזם של תהליכים הכרחיים, של מלחמת המעמדות שיביא בסוף למה שיביא. ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי לשם הארץ, ההכרח, הכרח החיים ומאות סבלם יביא את האורה האלוהית לעולם. נכון? זה מה שהוא אומר. אתה אמרת בעצם מה שהרב אומר. כן. אמנם, אני שוב חוזר לעמוד נונדוו. אמנם, בשעת ירידתנו, כהים הם ניצוצי האורה החיים, בייחוד בזיכרונות המתגלמים בחיי האומה המסורתיים, בכל המצוות וההלכות המסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. כלומר, אם אתה מסתכל על היהדות כפי שהיא נראית, הלכה למעשה, היא נראית אוסף של כל מיני מעשים אבסורדיים ופולקלוריים וגם מגיים. נכון? זה פחות או יותר איך שנראית היהדות. היהדות מצטמצמת בחיתוך הבצל בסכין חלבית ושתוגן במחוות בשרית. כן, זה, בשביל זה מתקשרים לרב. פעם היו הולכים לנביאים, והנביאים היו מדברים על תיקון העולם והשראת השכינה וצדק ומשפט. היום הולכים לרב בשביל הבצל. כן. מה זה? גם לחפש את האתונות, אבל כשאתה הלכת לחפש אתונות אצל הנביא, אתה יודע מה קיבלת? מלוכה. כן? הולך לחפש אתונות, מוצא מלוכה. לא רע. היום אתה מחפש בצל, מקבל חביתה. זה, אז זה אומר הרב, ההופעה החיצונית, הגלויה של היהדות עם כל האוצרות העתיקים שלה, העתידים לקום לתחייה, זה מופיע בצורה מגוחכת בשלב הזה. כן? אני שוב חוזר. אמנם בשעת ירידתנו, כהים הם, ניצוצי האורה החיים בייחוד בזיכרונות המתגלמים בחיי האומה המסורתיים, בכל המצוות וההלכות המסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. כן, היהדות היא לא אטרקטיבית, אבל כוח חיים אדיר יש בהם. בתנועה חרוצה, ברוח התעוררות פנימית, לחפץ חיים לאומיים מלאים שלנו, יתפזר מעליהם גל האפר של טמטום הלב הצבור עליהם מחמת כישלון רוחנו. כלומר, היהדות, גם הדתית, תקבל פנים חדשות. ישוב אליה הזוהר והברק שנעלם ממנה. כן.
אמר משהו אחר בחכם עדיף מנביא, שהחכמים בעצם התחילו לקחת את הגדלות מהנבואה ולפרק אותה להרבה פרטים. אני תלת ידיים את הדוגמה שלנו.
נכון.
אולי בגלל זה מגיעים לחכם לשאול אותו מה קורה עם הבצל.
אתה צודק, ברור, ברור. זה לא הייתה ברירה. כלומר, אנחנו יכולים להסביר למה זה קרה. למה זה קרה? זה קרה. אבל יש מחיר. המחיר זה איך שהיהדות נראית. היא נראית כהה. כן, שחורה כזאת. בוודאי, בוודאי. רק לא כל רב יודע. לא, זה בסדר. רק הרב אומר, תלמידי חכמים צריכים לצאת מן האבק הזה, ולחדש תורת ארץ ישראל. בספר אורות התורה יש לו פרק שלם על זה. על מה חובתם של חכמי ארץ ישראל לעת כזאת. כן? והם צריכים לשוב ללימודי אמונה. זה דבר שהוא חידוש. כן? הרי גדולי ישראל כתבו ספרי אמונה, אבל לא למדו אותם. הנה עכשיו הגיע הזמן לחדש את זה. ויראו הזיקוקין דינור, העומדים להיעשות של הבטייה, מחממת עולם ומאירה אל כל פינות. כן, זה, דיברנו על זה בפעם שעברה, גם הבאנו דוגמאות, כן, על מה שנשאר מן היובל. נשארה תקיעת שופר של מוצאי יום הכיפורים. כן, מה נשאר מתרומות ומעשרות? כן, פעם תרומות ומעשרות זה היה 22% מן היבול, בחברה חקלאית, כך ש-22% מהיבול שעובר למעשרות, זה משמעותי ביותר. זה כל החיים הכלכליים משתנים על ידי זה. גם המעמד של הכהונה שמשתמש בדברים האלה, הוא מעמד מיוחד, אריסטוקרטי. כל החברה בנויה מסביב לזה. בימינו מה זה תרומות ומעשרות? אתה לוקח בננות שהבאת מהשוק, מחפש את החלק הרקוב. כן? ואומר על זה כמה דברי כישוף, ובחרדת קודש שם את זה בסקית ניילון וזורק אל הפח. ובזה קיימת מצוות תרומות ומעשרות. אמנם יצאת ידי חובתך הלכתית, אבל זה חסר משמעות לחלוטין ביחס למה שזה אמור להיות. ברור, זאת אומרת, זה שריד מצחיק, שאתה לא מבין למה לעשות את זה בכלל. כן? או למשל, כשעושים הפרשת תרומות ומעשרות ביקווה כרמל מזרחי, שפותחים בטקס מרגש את הברז שמוליך חלק מן היין אל הים. כן? לאיבוד. פעם זה לא היה ככה, תרומות ומעשרות, אתה נותן לכהן. בימינו, אין לך טהרה וזה, אז אי אפשר, אז זורקים לים. ומתרגשים מזה מאוד. כן? אחוז מכל היין. טוב, בואו נקרא. צללי העניינים שלנו. כן, אנחנו בצללים. כלומר, הרב לוקח את היהדות כפי שהיא באמת חשוכה, מוקטנת. צללי העניינים שלנו, העתקות הם מהעבר הגדול. זה פעם היה גדול. ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב עד שהוא מאיר את ההווה, ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו. אף על פי שאין בו בעצמותו כמעריגה וציפייה לעתיד. כלומר, אם אני אשאל את הרב קוק, למה אתה הרב קוק, כשאתה אדם כזה גדול, אתה מוכן לקחת את חתיכת הבננה הרקובה ולשים אותה בחרדת קודש בסקית הניילון בפח, אחרי אמירת כמה דברי כישוף, יאמר לי הרב קוק, כי אתה יודע איזה גודל גנוז, גודל עתידי גנוז בחתיכת בננה הרקובה הזאת? אמנם הכל מדוד לפי ערכו. יש עתיד שיוכל לחמם ולהעיר רק את ההווה הקרוב והסמוך ביותר, וכל מה שיגדל כוחו של העבר וערכו של העתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם להווה גמור, המלא חיים ותנועה אמיצה. גדול הוא עברנו, ויותר מזה גדול הוא עתידנו, שמתבאר יפה בחפצנו, בצדקת האידאלים הגנוזים בנשמותינו. בכוח הגדול הזה, חיים וקיימים בקרבנו ברוח חיים מלא כל רגעי ההווה, וכל הזיכרונות ממלאים הם באוזם, כוח חיים המון מעשים רבים, כוח בינה מיוחדת, כוח יצירה בצביון מיוחד, השקפת עולם מסומנת, מצוות, מנהגים וסדרים, וכולם מלאים לקח וליבוב, אהבה ועדן, ומשוקים מטל של חיים ושל גבורה והוד. מהעדן שלנו, מגבורה שלנו, מעודנו היחידי. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, על פי המטבע האלוהית המתאמת אל החיים, המרחבת אותם, מטהרתם ומרוממתם אל החופש ולריכוז של כל האמצעים העושים את החופש למתנה טובה באמת, גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ. כלומר, איפה המשנה החברתית של היהדות? תשובה, שמיטה, יובל, תרומות ומעשרות, פרוסבול, שמיטת כספים. כל הדברים האלה הם התוכנית החברתית, כלכלית של היהדות. במקדש ובממלכה השלמה הישראלית, בהם ובסדריהם, בסגולת הנבואה המיוחדת לאומה במילוי צביונה, שהיא מצפה תמיד לשיבתה אליה בצורה מהירה, שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר, עם חידוש כוח גדול לפי העתיד וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. העתיד איננו פוסק מלתבוע את תפקידו מן ההווה, וההווה מתמלא עניין כפי ידיעתו שהעתיד נזקק אליו, איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד, כי אם הוא מתמלא על ידי זה בכל צביונו ועצמו, והכללה בתוך שאיפת העתיד ורום מעמדו מוסיפה לו עדנה וגבורה חיה. כלומר, לא רק שהעתיד מצדיק את ההווה, גם ההווה מקבל עוצמה מכוח העתיד. לכן, מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים על פי המסורת, על פי תיקון סופרים, על פי קבלת אבות מקדם, ועל פי שריד מעיקר חיוב דין תורה, לפי התפצלות ההכרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל מצוות התלויות בארץ. מצומקים נראים לנו עתה הדברים, צורה דלה יש להם מבחוץ, אבל חיים ועניין רב הם מלאים מבפנים. הנה, כאן הרב נכנס לפרטים. אנו מערימים על שמירת השמיטה, במחירה לנוכרי, את הקרקעות. אז בעצם, מה עם שמיטה? אתה לא עושה שמיטה. מקיימים את נתינת המעשרות לכהן וללוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול לנותן ולא רווח גדול למקבל. אם בכלל. מברכים ומפרישים ופודים את המעשר השני הראוי להיאכל בקדושה בעיר המרכזית הקדושה והחיה, מקום אשר בחר השם, לב האומה, לכל זרמי חייה, משלמים פרים שפתנו. שפך שיח, תחת סדרים חיים. כן, אדם, אני יודע, הדליק את האור בשוגג בשבת. מה הוא צריך להביא? חטאת. מה הוא עושה במקום זה? מתוודה, משלם פרים שפתיו. כן? אז זה, מה זה לעומת זה שאתה לוקח כבש שמלכלך לך את הבגז' ועושה מה, ואתה צריך לסחוב אותו על הכתפיים, כשהצמר שלו מתערב לך בזיעה ביום שרב, ואתה צריך אחר כך להביא אותו למקדש ולראות איך שהדם שלו משפריץ על הרצפה של המקדש, ואחר כך אתה צריך לחזור הביתה ולהחליף בגדים. אה, זה שלא לדבר על כמה זה עלה לך. אין? בין 800 ל-1,200 שקל. כל זה בגלל שהדלקת את האור בשוגג. אה, זה משהו. היום מה אתה עושה? זהו, גמרת. משלם פרים, שפתיך. שפר שיח תחת סדרים חיים. במשטח חי וקיים, המלאות ויפעה. שירה וזמרה, עוז וחדווה. כן, היית שומע את שירת הלוויים, איזה יופי זה היה. אבל, אלה הגרגירים הזעירים, כוח צמיחה גדול גנוז בהם, אל כל מה שהם הורגים, בכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצמיח להבא. כל זה כלול בהם באופן טיפוסי, וכן הם פועלים בחשאי על הנשמה המקיימת, פועלים להלהיב בהתמדה, אש קודש לאהבת הארץ, בלי המניות של קדושה, ביתרון האלוהי הדתי הלאומי והמוסרי הכלול בכל המעשים הללו, ומחנכים את העם בימי שפלותו לרוח גודלו. זאת השכילה כנסת ישראל ובני הבוניה, כלומר מי זה בני הבוניה? רבנים, תלמידי חכמים, ולא חדלה להגשים את זיכרונות חייה אלה בפועל, כמה שאפשר לה, בארצות נודה, ובצורה יותר ניכרת ומתפשטת בשובה באיזו צורה שהיא אל מקומה, אל חבל נחלתה, הציונות המעשית. ההוד וההדר והפר המיוחד שיש במצוות התלויות בארץ כשהן מתקיימות עכשיו בארץ ישראל על ידינו, על ידי אותו החיל החלוץ ההולך ובונה את ארץ האבות ומכין אחרית ותקווה יותר חזקה ויותר בהירה לדור יבוא, לקיבוצים הדתיים אולי או משהו כזה, מתגלהו לנו מתוך עוז חפצנו הפנימי המפעם בקרב נשמתנו להעמיד את צביון ומתנו על ארץ אבותינו במלוא תאורה בכל סרטותיה וקוויה המשלימים את תכונתה, המגלים ומבליטים שזאתי אומתנו אנו בערכה הרם המקורי בגביעתה בנפשה ברוחה ובנשמתה. לזאת אנחנו שואפים לחדש עלינו ימים קדמונים כמעולם וכשנים קדמוניות. זה בעצם מה שקורה עכשיו, ההשתוקקות הזאת. כשמייסדיה של פתח תקווה חרשו את התלם הראשון, הם לבשו בגדי שבת. כן, הרב עקיבא יוסף שלזינגר אכל לראשונה את הפרי הראשון שגדל לו באדמת ארץ ישראל, לבש בגדי שבת וברך שהחיינו. כן, כלומר, הייתה איזו מין השתוקקות לחדש ימינו. הנה, ישנו שנת תרדמה לאומית. משך גלות ארוכה וקשה מאוד, כוחותינו הלאומיים נשארו אז בלויים בקרבנו פנימה. מבחוץ הכל נעשה מקומת ומזוקן. אבל מבפנים, תל החיים הולך וזורם. כשם שהמצוות המעשיות בכללן בכל מילואיהן, הלכו עמנו בגולה ושמרו לנו בה את לח חיינו ואת חותם רוחנו על פי עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לאלה ימי התחלת תקופת ההערה לחיים של חפץ שחיית האומה בארצנו, כן יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ שדי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הם נקבעו. כן, הרי המצוות שקיימנו בחוץ לארץ זה כל המצוות התלויות בגוף, אבל לא המצוות התלויות בארץ. עכשיו המצוות התלויות בארץ באות להוסיף קומה נוספת. והאם לעשות אותנו, להשיב לנו את צביוננו הקדום. וכל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ כולן, ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו, כמה חיינו צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים עד שיהיו אלו המצוות מתקיימות בהן, כן יגדל בנו החשק לקיים באהבה ובעיקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימו בתור זכר לדבר, זכר קודש. זיכרון לחיים שלמים שיבואו לנו בבוא תשועה שלמה לעמנו על אדמתנו לתשועת העולמים, ואשר בקיימנו אותם עכשיו, הננו מעשירים את נשמת אומתנו באותה אש הקודש, אשר תהיה לשלב את הקודש מילת החיים לעת חיה. כן, אז בינתיים אנחנו לא שומרים שמיטה כפי שכתוב בתורה, יבוא יום שנקיים. מי שרוצה להחמיר בשמיטה, תבוא עליו ברכה. מה זה להחמיר בשמיטה? שאתה לא עובד את האדמה. זה הכוונה. כלומר, יש לך שדה, אתה רוצה להחמיר, אל תעבוד את האדמה. נכון? מה זה להקל בשמיטה? לקנות מגוי. כן? כלומר, יש היום איזה מין זיוף, איזה מין שקר שמתהלך, שזה כאילו יותר יראת שמיים לקנות מגוי מאשר לקנות מיתר מחירה. זה פשע שאין כמוהו. מי יתיר לך לפגוע בחקלאים? כן, החקלאים הם מכרו את אדמתם על פי הוראה של הרבנות הראשית. הם עשו מה שצריך. ואתה עוד מעניש אותם על זה שהם קיימו את מצוות השמיטה על פי הרבנים? זה דבר שאסור שאין כמו. הרי אומר רמח"ל שחומרה שבאה להזיק למישהו אחר היא אסורה. נכון? במשקל החסידות בספר מסיעת ישרים. אז מי שרוצה לקיים שמיטה למהדרין בימינו, והוא לא חקלאי, ההידור של השמיטה זה לקנות מהיתר מחירה. מה? כן.
זה לא כל כך פשוט.
למה זה לא
למכור את הנחלה לזמן?
הרמב"ן אומר שמחירה לזמן מותרת. נכון, אז מה הבעיה? אתה חולק על הרמב"ן? מי אנחנו שנחלוק על הרמב"ן? מה? ביטול מצווה, ודאי צריך לבטל את המצווה, זה מצווה דרבנן, שאנחנו חייבים לבטל אותה, כי היא גורמת לנזק. היא פוגעת באחיזתנו בארץ ישראל. לא, גם כשהיא תהיה דאורייתא, מה, וכי האשכנזים לא עושים מכירת חמץ, כדי לעבור על איסור בל ייראה ובל יימצא, שהוא דאורייתא, בחמץ גמור? אז גם בדאורייתא זה יעבוד. לכן כל הסיפורים שזה לא בסדר, אני לא יודע על סמך מה. כן? ועוד עושים מזה פלפולים וממציאים כל מיני היתרים כדי להתיר ירקות של אוצר בדין, יש ספק גדול אם זה בכלל לא ספיחים. כן? וכל הקולות שהחזון איש ימציא כדי שלא ימכרו את האדמות, הן הרבה יותר קשות לקבל מהקולה הפשוטה של הרב קוק, של מכירת האדמה. גם לפניו, אני אומר, הרב קוק חיזק את זה, אבל זה לא הוא ימציא את זה. ברור, אז אכן כל הדיבורים האלה, אני לא יודע על סמך מה, מצווה חשובה ביותר לקנות ממוצרי היתר מחירה, יאכלו ענבים ויסבאו ויקיימו בזה שמיטה למהדרין. מה? אתה מקיים בזה שמיטה למהדרין, בגלל שהיהודי שמביא לך את המוצרים האלה לא עובר על איסור שמיטה, כיוון שהוא מחר. אז אתה מקיים שמיטה למהדרין כשאתה אוכל היתר מכירה. שיהיה ברור. כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהם, לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו. הנה, החיזיון מתייצב לפנינו. כלומר, אתה אמנם לא מקיים תרומות ומעשרות כמו שכתוב בתורה, אבל אתה יכול מזה לחשוב. לחשוב זה מותר, נכון? אז על מה אתה תחשוב? מה תדמיין? מתייצב לפנינו, החיזיון מתייצב לפנינו, ואיננו מתמלאים רוח שירה רוממה בתעופת נשרים, לעומת האורה של הימים המאושרים המחכים לעומתנו על אדמתנו הברוכה. הנה, המקדש. הנה, תחלום על המקדש. הנה המקדש על מכונו. לגאון ולכבוד, לכל הגויים והממלכות. והנה אנו נושאים ברינה על אומות ארץ חמדתנו. באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה טהורה אל הגורן והיקב, המלאים בר ויין, וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוהי ישראל, ליבם מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם. וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש אשר מלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו לרגל. כן, הרי אתה אומר, מר כהן, אני זוכר אותך מהעלייה לרגל בחג הסוכות שעבר. וואה, איך היית משהו מרשים ביותר כשהבאתי לך את הקורבן. וואה. בירותינו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו, גיון וזנו, מחמד עינינו. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ואתה, הנה, גורננו המלא ברכת השם מארץ חמדה זאת, אשר הונחלנו מאבותינו, וחלקי האנשים הללו, כלומר, החלק שמגיע לאנשים הללו, אנשי הרוח, איתנו הם. מאושרים אנו ליתן להם את תרומתם, בשמחה. מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם ועולים יחד עם התרומה אל אותו הגובה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים. כלומר, זה שאני נותן לכהן קילו חיטה, זה חלק מההצטרפות שלי אל החיים של אותו אדם קדוש. ונפשנו רוויה ממגד שמיים. והנה, הלוויים! אלה הטובים והענוגים אשר לקחו לבבנו בנועם זמרתם בקודש, בהתקדש חג. כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש אל בירושלים, לראות את פני האדון השם אלוהי ישראל, פניהם הצוהלים והדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש. איזה שירה הייתה להם. ואנחנו מתעדנים בנחלי אדנים רוחניים ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם, את המעשר. עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב. ומה ירחב לבבנו לראות אלה כהני השם ולוויה בעודת קודשם ושירת עוזם. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שהשם אלוהיו. זה ציור. כל זה, הציור הזה, מופיע לפנינו בשעה שאנחנו זורקים בננה רקובה לתוך הפח. מה?
זה כאילו הוא חווה
את זה. כן, זה משהו מתאר.
הוא נמצא שם.
תראה, הרב קוק רואה דברים, כן? הוא שם. כן.
ומי שאין לו את הסיור הזה מול עיניו כשהוא זורק בנה רקובה?
אז זה קצת קשה לו, זה נראה לו יהדות של אמונות תפילות.
שאלה שלי, אבל האם נאמר שבשביל זה אין ערך לזריקת הבננה שלו?
ודאי שיש ערך. כי הוא סוחב דרכו משהו שהוא גדול ממנו. אדם מעביר דרכו תכנים שלא תמיד הוא מבין אותם, אבל הוא מעביר אותם. אלא?
זה
לא משנה, זה לא משנה, כי הוא שייך לזה, זה דרך ההתחברות שלו אל הנקודה הזאת. מובן? מה?
הכוונה שפשוט המעשה הזה הוא שהיום אנחנו מעשרים, זה זיכרון למשהו הרבה יותר גדול.
זה זיכרון וציפייה. כן, זה עבר ועתיד.
אבל הדבר כשלעצמו עכשיו...
הוא מגוחך. הוא מגוחך. הדבר כשלעצמו מגוחך, ולא היינו עושים אותו אלמלא הידיעה שלנו שזה מחובר אל דברים גדולים.
אני חושב שאני מדבר עליה למעשה בעניין הזה, האם אנחנו מאמינים שבכל זאת הסיבה הזאת שהוא סוחב, שהדבר הגדול ממנו היא גם, אנחנו כן מקבלים את זה שזה גם נעשה על ידי איזושהי השפעה, נקרא לזה מטאפיזית?
כן, בוודאי. לקדמוניות ושלמות, ולשלמות, אילנו מתגעגעים. והגעגועים הם געגועים אלוהיים. כן, כלומר, זה לא סתם רומנטיקה. שאתה אומר, כמו תהלוכות הביקורים בקיבוץ בשבועות. כן, זה לא, כן, סלנו על כתפינו. זה לא זה. זה געגועים אלוהיים. חפץ תמיר, מלא חיים עזיזים מקורים ממקור חיי העולמים. ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה. המטביעים את חותמם על כל קנייני החיים הכוללים, שאין לנו פחותים ביחוסם מכל העמים. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי ושל הרחבת החיים, דורשת היא לנו תכונת חיים כאלה שמרגליות רוחניות מצויות, מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר על פני האדמה, מצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה, לשכלל את יופייה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה, ועוד לתפארת בחיצוניותה. כלומר, מה שהרב אומר, אמנם גם לגויים יש כבוד לאומי, יש עוצמה חומרית ואפילו עוצמה רוחנית, כל זה יש גם אצל הגויים. אבל אצלנו, כיוון שהמגמות הן יותר גדולות, לכן זה דורש לשבץ בהם מעשים אלוהיים מרובים יותר. דיינו מצוות. האידיאולוגיה שלנו, של שלמות חיינו, אשר היא כוח, אשר היא כה רחוקה ומופלט, היא גם כן קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו כל זמן שאיננו עסוקים להשכיחה. וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי המושך אותנו לתת מקום לזיכרונות המחיים אותה גם בימי שפלותה, ביות כאוב מארץ קולה. המקדש. עכשיו מתוך כך הרב אומר מתרומות ומעשרות אל המקדש. זהו המכון של הקולטוס הדתי. מה זה קולטוס? לא, זה לא קולטורה. מה פתאום? קולטוס זה לא מרכז. קולטוס זה פולחן. פולחן. זה בא קולט, למשל באנגלית, נכון? נכון? פולחן, קולטוס. ביווניס, עשרה בלטינית. אבל למה הרב לא אומר פולחן? למה הוא אומר קולטוס? מה, הוא רוצה להראות שהוא יודע מילים לועזיות? הרב רוצה להראות שזה לא נקודה פרטית. פולחן זה נקודה פרטית. קולטוס זה מרכז חיים. מרכז החיים. העתיק אשר יהיה חדש לעד. אשר הכוח. אשר ייקח חרם את האליליות. עם תועבותיה. ונתן לה אנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחניים. כלומר, מה שעשה המקדש, הוא היכה את האלילות. מעניין, מתי זה קרה? שהמקדש היכה את האלילות. ביטול הבמות, ביטול עבודה זרה, אבל, כן, אבל זה עוד לא היכה חרם, כי בשאר העולם המשיכו לעבוד עבודה זרה. אני חושב שזה קרה בימי המרד החשמונאי. מה עשו החשמונאים? הם אמרו, זה לא בסדר שהמקדש נטמע, עשו מלחמה, תיארו את המקדש. נכון? הדבר הזה נתן פאר לאומה הישראלית, וזה מה שגרם להופעותיהן של הדתות המונותאיסטיות בעולם. כלומר, אלמלא המרד של מתתיהו ובניו, המקדש היה שוקע. יכול להיות שהיו עוד כמה יהודים בעולם שכפולחן לוקלי היו ממשיכים לעבוד לאל אחד, וזה היה איזה קוריוז בתוך העולם ההלניסטי. והיינו איכשהו נעלמים באיזשהו שלב מהבמה ההיסטורית. דווקא בניין המקדש ותיהורו, זה הפך אותנו לרלוונטיים בבמה הבינלאומית, וזה מה שגרם לניצחון המונותאיזם בעולם. כלומר, כשאנחנו מדברים על חנוכה, למשל, אנחנו מדברים על פעולה של תיקון העולם כולו. ממשית. לכן אומר הרב, זה המרכז, כן, אשר היכה חרם את האליליות, עם תועבותיה, ונתן לאנושיות בסיס, טהור ונשגב לחיי הרוחנים, אשר ממנו יצאה אורה וחופשה, ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, ומתרשלות במהלכן, כפי רחוקן ממקור מוצאן. וכלומר, כפי שהנצרות והאסלאם מתרחקים ממקור מוצאן, כך החולשה. והן אמנם עתידות להתגבר לפי חזרתן אל מקור מבואן. כלומר, כאן הרב מזמין את הדתות לחזור אל השורשים היהודיים שלהם. האנושיות הבריאה, כשהיא מכרת את הוד האלוהות, תישאר נכחו כגמול עלי אמו. תשכח מפני גוברו ורו ועוזו את כל התחכמויותיה. ותדע שיקר לה הרגשה הטבעי המחכימה יותר מכל חוכמה, כשהוא בנוי על יסוד האיתן של טבעה הפסיכי, ומאותר באתרת ההכרה המתעלה הדעד, ולעד תישאר עלומה ומשקקת אליה את כל נשמה, ולנצח תשלח קוויה להעלות את כל אל מרום עוזה. את היופי והתפארת האלוהית תכניס אל נשמתה. כלומר, יש במקדש משהו קצת ילדותי, ילדותי ראשוני, כן? טבעי. את היופי והתפארת האלוהי תכניס אל נשמתה. הגעגועים של יחס של קירוב מעשי התגברו, וכל פינות הדעת והמוסר ישפיעו על רגש נערץ זה את הוריהם. במקום אחד, אם לא הטבל, כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה. להיות קצת ילד. וחוסן גבורת הנוער ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית, החתומה בחותם אמפלאות זה העתיק, ישראל השב. אין קץ, לכן יהיה משהו כיף לעולם כשבית המקדש ייבנה. איך הם ייהנו? איזה שמחה תהיה בעולם כולו שיש מקום אחד שבו אפשר להיפגש עם האלוהות דרך תום הילדות. אין קץ לעונג השירה אשר תתחולל בכל העולם הנעור לרגלי המחזה הנשגב הזה, של התחדשות העתיקות המקורית של מקור השירה האלוהית אשר בישראל במרום עוזו. צריך להסביר את זה, אם כן, לכל האומות שהגיע הזמן שהם יתמכו בבניין המקדש. בטח הם יתנדבו לעזור, לפרק את מה שמפריע שם, להביא דברים אחרים, אולי. רק שחל ואין לב, אשר לא יוכל קולו להיות נשמע בעת תחיית האורה, יוכל לחפוץ, ליתן כחל ושרק של התרבות החדשה, ליקויה בחסר ויתר, באיבה ותחרות ובכל חולי וקצף, על גלי ים החיים הבריאים והעתיקים הללו, המתנסים בגאונם למרום השמיים. הכל ישמח דווקא במחזה הנאור הטבעי, כמו שהוא, עם כל תמימות עתיקותו, שהוא מנהיר דווקא אז את כל שלל צבעי אורותיו, ומפזרם בישראל ועל אדם רב. כן, כן, הרב נותן לנו כאן תמונה כוללת של התוכנית העתידית שלנו, שכוללת גם קיום המצוות כולן, כולל המצוות התלויות בארץ ומצוות המקדש והמגמה האוניברסלית הקשורה בהן. זהו. שלום.